טוב, אז אנחנו באבות פרק ד', משנה ד', נדמה לי שבחלק מהסידורים זה נקרא משנה ה', רבי יוחנן בן ברוקה אומר. בסדר, יש לנו? רבי יוחנן בן ברוקה אומר, כל המחלל שם שמיים בסתר נפרעים ממנו בגלוי. אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. אולי כבר נקרא את המשנה הבאה, אני מקווה שנוכל להספיק לגעת בשתיהן, יש ביניהם כנראה חיבור כמו כל המשניות של הפרק. רבי ישמעאל בנו אומר, הלומד על מנת ללמד מספיקין בידו ללמוד וללמד, והלומד על מנת לעשות מספיקים בידו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. עד כאן. ההמשך זה דברי רבי צדוק, אליהם בעזרת השם ניכנס בפעם הבאה. אז דברי רבי יוחנן בן ברוקה קשים. הם קשים וצריכים להבין אותם. הם קשים בתוך עצמם. קודם כל נראה את הדברים בפני עצמם, ואחרי זה ננסה לראות איך הם קשורים לפרק כולו. כל המחלל שם שמיים בסתר נפרעים ממנו בגלוי. זה החצי הראשון. מה ההגדרה של מחלל שם שמיים בסתר? לכאורה, אם מדובר על סתר וגלוי וחילול שם שמיים, דהיינו מה שהבריות אומרים, שזה המושג חבוד וחבוד וחבוד של מלאכים, התחלנו השנייה. יש שם סידורים? או טוב, אז אם המדובר, אנחנו במשנה, איך זה בסידור? משנה, לא, פה זה משנה ד' בפרק ד', אמצע המשנה. אז אם המדובר, כל המחלל שם שמיים בסתר, כל המחלל שם שמיים בסתר נפרעים ממנו בגלוי, יש שני מושגים בחילול השם. יש מושג של חילול השם במובן הגדול, שכשאדם עובר עבירה, בעצם שם שמיים מתחלל עם עצמו. יש הגדרה ברמב״ם, בהלכות יסודי התורה. אני לא מעריך בה, מפני שלא על זה המשנה מדברת בפשטות. הרמב״ם בהלכות יסודי התורה מגדיר מהו קידוש השם ומהו חילול השם. אגב, עוד פעם בסוגריים, לא להתבלבל. חילול השם וקידוש השם, לא חילול השם. כלומר, אין מושג כזה חילול הוויה. חילול י' כ' ו' כ', לא להתבלבל. חילול השם. כלומר, הגילוי הוא שמו. בסדר? מבינים מה אני אמרתי? השם במובן של the name. לא חילול השם, חילול שם השם. אי אפשר לחלל אותו עצמו חלילה. אין, זה לא ניתן לא לחילול ולא לקידוש. עוסקים בשם, עוסקים בגילוי שמו. בסדר? מתקדמים. מתקדמים. המושג חילול השם, לשים לב לזה, זה פשוט, פשוט. המושג חילול השם הוא חילול שמו. בסדר? נשגב שמו, והמושג של חילול השם הוא חילול שמו. עכשיו יש לנו שני מושגים בחילול השם וקידוש השם. המושג האחד הוא המושג האובייקטיבי הגדול, שבפשטות לא עליו מדברת המשנה. נסביר. הרמב״ם אומר, האחו קידוש השם, אז הוא מביא את המושגים של קידוש השם שעליהם כתוב יהרג ועל יעבור, ואם באו גויים להרוג אותו, והוא מקדש שם שמיים ברבים וכו' וכו'. ואז הוא אומר, ועוד דוגמה לקידוש השם, מדהים, רמב"ם מהלכות יסודי התורה. חשב אדם לעבור עבירה. הוא נמצא עם עצמו, לבד, בינו לבין קונו. חשב אדם לעבור עבירה. והצליח להתגבר, ולא עבר עבירה. הרי זה קידש את השם. זה רמב"ם נפלא. צריך ללמד אותו את עצמנו הרבה הרבה הרבה. אדם היה סופר לעצמו כמה פעמים היה לו קידוש השם, היה מרגיש אחרת קצת. ואותו דבר אומר הרמב"ם הפוך. אז לפי זה יש מושג של קידוש השם וחילול השם כשזה גם ביחיד. בסדר? כי גילויו של הקדוש ברוך הוא, שמו זה גילויו, התחלל. אתם יודעים מה הפירוש התחלל? במילים פשוטות, נהיה חלל, נהיה וקום. בעצם כל מה שיש פה זה אור אין סוף ברוך הוא, אין עוד מלבדו, אפס זולתו. והתפקיד שלי בעולם זה לגלות את זה. בשביל מה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם? בשביל מה הוא ברא את העולם? כדי שתהיה לו דירה בתחתונים. אז התפקיד שלי הוא לקדש את שמו. איך אני אגב מקדש את שמו? שאני מברך אשר קידשנו במצוותיו. אז מה אמרתי אשר קידשנו במצוותיו? יש קידושים, יש הופעה. זה כאן, זה מופיע. במובן הזה קידוש השם וחילול השם הוא לא מובן ששייך לנושא של רבים ולא רבים. אבל זה מושג אחר ממה שעליו אנחנו מדברים במשנה. יש עוד מושג. של מה הבריות אומרות, לא במובן השטחי, במובן העמוק. ועל זה מביאה הגמרא, דוגמאות, ידועות, באנשים מסוימים שדבר מסוים לא יחשב לשום עבירה הכי קלה בעולם לגבי אדם מסוים, ולגבי אדם אחר בהתנהגותו זה יחשב לחילול השם. כי מערכת הציפיות היא כזאת שאצלו זה נחשב חילול השם. בסדר? קם אותו אמורה, אמריו, בגמרא במסכת יומא, ואומר כגון אנא, אני, אם אני לוקח בשר באטליז, ואני לא משלם מיד, אלא משלם לו בהקפה, זה חילול השם. אז אין איסור לשלם בהקפה, זה בסדר גמור, אין שום בעיה בהלכה. אבל רב אמר, במצבים מסוימים, מבחינתי המושג הזה הוא נחשב לכזה. על פי זה צריך להבין את המשנה. מה זה כל המחלל שם שמיים בסתר, נפרעין ממנו בגלוי? פה לא מדובר על עבירה שהוא עבר בעצמו. אז איזה סתר יכול להיווצר? הרי אם היה חילול שם שמיים, נו, אז זה כבר מה? זה כבר ברבים. אז איזה סתר? והדין הוא נפרעין ממנו בגלוי. זה חלק א' של המשנה שצריך ללמוד. הקושי הגדול במשנה הוא הסיפה. בשבת קצת הזכרנו את זה. הסיפה של המשנה קשה הרבה יותר. הסיפה כתוב כך. אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. זה בכלל לא מובן. כי אם הכוונה היא לאנישה, זאת אומרת, מה שנפרעים בגלוי, טוב, כמו בשבת הזכרנו את זה בדקה, אגב משנה אחרת, מה שנפרעים בגלוי, זה לא משנה אם שוגג או מזיד, נפרעים ממנו בגלוי באותה רמה. אם זאת הכוונה, א', זה מנוגד לכל תפיסה, זה מנוגד לכל היגיון. איך יכול להיות ששוגג ומזיד נידונים אותו דבר? מה זה משנה אם עכשיו אנחנו מדברים על חילול השם או על כל דבר אחר? איך יכול להיות שאני דן שוגג כמזיד? אין דנין שוגג כמזיד. ודאי לא הקודש ברוך הוא, זה הפוך, זה ההפך ממידותיו מופיע בחזל. לא דנים שוגג כמזיד. אז מה אתה אומר לי שזה קשור לחילול השם בגלל התוצאה? הייתה לא עלינו הריגה. אז אני דן שוגג כמזיד? כל הדבר הקשה ביותר בעולם. מה פירוש אחד שוגג ואחד מזיד? ואם אתה מדבר על מה, על האנישה, אז זה גם לא מסתדר בלשון. תשימו לב ללשון. כתוב בלשון כך. כל המחלל שם שמיים בסתר נפרעים ממנו בגלוי. נקודה. כבר אמרת את העונש. נפרעים ממנו בגלוי. ואז אם מדובר באמת בסיפה רק על וידור, שזה גם בשוגג וגם במזיד, מה שלא נראה, אבל נניח אתה רוצה ללכת הזה, אז צריך היה לסיים כך, כל המחלל שם שמיים בסתר, נפרעים ממנו בגלוי, אחד שוגג ואחד מזיד. אני צודק, בשביל מה באות המילים בחילול השם בסוף? אני כבר יודע שמדובר על חילול השם. כל המפרשים עוסקים במשנה הזו, והיא משנה קשה. משנה קשה. אני אומר לכם את פירושו של התפארת ישראל, כי הוא נותן פה כיוון מדהים, אבל אני רוצה בעניותי ללכת מכיוון, מדברי התפארת ישראל לכיוון אחר לגמרי. אחר לגמרי. הוא בנוי כאן על כל הפרק, על הראייה של כל הפרק, נדבר עליו עוד מעט. התפארת ישראל הוא מגדולי מפרשי המשנה האחרונים, רבי ישראל ליפשיץ. התפארת ישראל אומר כך, יש שני סוגים בחילול השם. יש חילול השם שאדם עובר, נדבר עכשיו על פרסיה. אני לא מדבר עכשיו על בסתר. נדבר על הסיפה. אני עוזב את הרישה. יש חילול השם שאדם עובר עבירה, אפילו בפרסיה. אבל הוא עובר אותה, מה שנקרא, עובר עבירה לתאבון. יש לנו שני מושגים. עובר עבירה לתאבון, ועובר עבירה להכעיס. מה זה נקרא עובר עבירה לתאבון? הוא עובר עבירה כי ייצור תוקפו. הוא לא מבקש למרוד בקדוש ברוך הוא, הוא כועס על עצמו, הוא אומר שזה לא שייך בכלל, והוא עובר עבירה. זה נקרא חילול השם אחד. עכשיו, אני דן אותו מבחינת העבירה באותה רמה. מי שעבר עבירה לתאבון בעריות, או עבר עבירה בעריות להכעיס, מה זה משנה מבחינת התוצאות? אני דן אותו באותה רמה. עכשיו, מבחינת חילול השם, מבחינת חילול השם, אם הוא עבר עבירה לתאבון בפרהסיה, אז החילול השם הוא מחריד. הוא עבר עבירה בפרסיה. אני לא יודע אם זה לתאבון או לא לתאבון. זה נקרא שוגג על פי התפארת ישראל בחילול השם. זאת אומרת, הוא לא רצה לחלל את השם. אתם מבינים את ההסבר שלו? הוא רצה לעבור עבירה. לגבי שם השם, הוא לא רצה לחלל אותו בכלל. אז הוא שוגג בחילול השם. יש אדם שעבר עבירה להכעיס. הוא רצה לחלל שם שמיים, הוא מזיד. אבל עכשיו הוא ממשיך את זה למקום הרבה יותר חריף. לחלל שם שמיים, והוא אפילו עושה את זה בסתר. זאת אומרת, הוא לא עושה את זה משום שיצרו תוקפו, אלא הוא עושה את זה כאנטי. בסתר אין אנשים. עליו אמרה המשנה, כל המחלל שם שמיים בסתר. למה הוא מחלל שם שמיים? כי הוא רוצה שיהיה חלל בעולם, ששם השם לא יופיע בעולם. אז מי שרוצה לחלל שם שמיים בצורה כזאת, אפילו אם הוא חוטא בסתר, זה דבר הכי חמור. למה? מפני שהוא אומר, הוא זועק אין אלוהים בעבירה שלו. לעומת זאת, מי שמחלל שם שמיים ומצד חילול שם שמיים זה הדבר האחרון שהוא רוצה, הוא רוצה ששם שמיים יתקדש. שאל אותו את האמת, זה מה שהוא רוצה. עכשיו יצרו אותו כפו. הוא מנסה לקדש שם שמיים באלף דברים, אבל יצרו אותו כפו. אבל הוא חילל שם שמיים. אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. בסדר? זה ההסבר של התפארת ישראל. יפה. אבל הוא רחוק מאוד. לעניות דעתי, אולי ניתן לומר שהפשט במשנה הוא אדיר, הוא אחר לגמרי. אני חושב שהמשפט אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם בכלל לא מדבר על הענישה. הרישה מדברת על האנישה, והסיפה מדברת לא על התוצאה ולא על האנישה, אלא אז מה התפקיד שלך בעקבות זה, על התיקון. נסביר. חז"ל אומרים שחילול השם קשה מכל העבירות, גם במובן הכפרה עליו. הזכרנו את הדברים שלמדנו איגרת התשובה, בשיעור הראשון באיגרת התשובה. חז"ל אומרים שמי שעבר על עשה, מי שעבר על עשה, אז הוא צריך לעשות תשובה, ומיד שעשה תשובה אינו זז משם עד שמוכלים לו. עבר על מצוות עשה, ביטל עשה, זה הכוונה עבר על עשה, בסדר? היה צריך לקיים מצוות עשה וביטל מצוות עשה, היה צריך לקרוא קריאת שמע בערבית, ביטל. מה צריך לעשות? תמיד מה צריך לעשות? תשובה. ובעקבות התשובה מוכלים לו. עבר על לא תעשה, כלומר לא רק ביטל קריאת שמע של ערבית, אלא עבר על לא תעשה, עשה פיזית איסור, אז הדין הוא שתשובה תולה, צריך לעשות מיד תשובה, ויום הכיפורים מחפר. עבר על קריטות ומיטות בית דין, כלומר עבר על לא תעשה, שמי שעובר עליו חייב קרת. בסדר? לא תעשה, שמי שעובר, אכל דם, חלב. עבר על לא תעשה, חייב קרת. עבר עליו חייב קרת. או מיטת בית דין, תשובה תולה, יום הכיפורים תולה, וייסורים ממרקים. עוד רגע נדבר על זה. כל זה שלושה חילוקי כפרה ותשובה עם כל אחד מהם. שלושה חילוקי כפרה. מבינים אגב את המושג כפרה? פירוש המושג כפרה, כך מסביר בעל התניא בתחילת איגרת התשובה, הזכרנו את זה בשבוע שעבר. כפרה פירושה האחד לענייננו ניקיון. כשיעקב מביא את המנחה ההולכת לפניו לפני עשיו, כתוב אולי, מה? אולי אחפרה פניו במנחה ההולכת לפניי. אתם יודעים מה זה אולי אחפרה פניו? אני אנקה את המשקעים, ננקה את המחיתי חעב פשעיך וכענן חטותיך, שובה אליי כי גאלתיך. כפרה זה ניקוי, וכפרה זה הפלא הגדול של מושג התשובה. כי איך יכול להיות כפרה? אדם לכלך משהו, אז על הלכלוך שהוא לכלך אני מבין שאפשר לבקש סליחה, בסדר גמור, זה נושא אחר. אני מבין שאפשר לעשות משהו במקום, 100%, אבל הצלחת נשברה, הקטם קיים. רעיון התשובה אומר שהקטם בטל. מחיתי כאב חרב פשעיך וכענן חטותיך. בסדר? השמיים נקיים. זה רעיון מופלא. זה יסוד התשובה. איך הוא מתרחש? כי התשובה משיבה אותך אל המקור. אל המקור. והתשובה יוצאת מנקודת הנחה שהחטא הוא החטאה. טוב? החטאת. זה לא אתה. אז עבר על מצוות עשה, עושה תשובה, ואינו זז משם. עכשיו יש משהו אחר. הוא גם עבר על איסור, אבל הוא עשה פעולה, פעולה מסוימת שלילית שאפשר לראות אותה. יש לה עכשיו השפעה, פעולה שלילית. אז התשובה מנקה, אבל היא עוד לא מנקה לגמרי, היא תולה. ויום הכיפורים מכפר. לא ניכנס. אתם יודעים מה זה יום הכיפורים? יום הכיפורים זה יום הניקוי. יום הכיפורים זה יום מחוץ לשנה כאילו. כלומר, בתוך המתחם של ההוויה הזאת אי אפשר לנקות. אבל יש יום בשנה שהוא מעל. יום הכיפורים כתוב, לפני השם תתהרו. לפני השם. מוסבר בספרים הקדושים, לפני השם יש הוויה, יש שם הוויה, י' ק' ו' ק', ויש למעלה מההוויה. הרצון העליון, הכתר במושג הקבלי. לפני השם תתהרו. יום הכיפורים מחפר. עבר על קריטות ומיטות בידין, תשובה תולה, יום הכיפורים מחפר, יום הכיפורים, סליחה, תולה, זה לא מספיק, ואיסורים הם מרקים. לא עלינו. איסורים שאדם עובר, יש להם איזה כוח אדיר, 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 שמייצר מציאות מסוימת בו. עכשיו מגיעים לדבר הרביעי. אבל חילול השם, אבל אם הוא עבר על חילול השם, תשובה תולה. יום הכיפורים תולה. ייסורים תולים. ומיתה מחפרת. אבהי חידמי חילול השם. למשל, אם אני לוקח בהקפה. אני צריך לתפוס את זה. חילול השם פירושו שגילוי שמו בעולם, שהוא התפקיד שלנו בעולם הזה, לא הופיע. במקום זה מה נוצר? וקום. חלל. איך נוצר החלל הזה? על ידי. בצורה כזאת או אחרת. החלל הזה נוצר. אם עברתי עבירה מסוימת, אני צריך לתקן אותה. יש לו דרך לתיקון. גזלתי, אני צריך להשיב את הגזלה. יש עבירות שהתיקון שלהם הוא אחר. אבל אם נוצר חילול השם, אין לי יכולת בכלל לדעת איפה החלל הזה נוצר. כי נוצר עכשיו חלל, נוצר וקום. אולי הוא נוצר על ידי מישהו שתפס את זה פה עכשיו, מתרגם את זה בצורות מסוימות, והמשמעות של זה בכלל שייכת למקום אחר עכשיו, לאן שהוא נוסע, לאיך שהוא מגדל את ביתו ואת משפחתו, לעולמות שלמים. הרגישות של חילול השם הוא ששם השם, ההופעה של הקדוש ברוך הוא, יכולה פתאום להיכנס לאיזשהו חלל, ואין לזה יכולת תיקון. לכאורה. ואז, אני ודאי צריך לעשות תשובה. אבל התשובה לא ממלאת את ההיעדר. אם אני משיב את הגזלה, אז מה עושה התשובה הזאת? מחזירה את הגזלה. נכון? יום הכיפורים. ודאי עוזר. אבל איך הוא יכול לעזור בחלל שנוצר בעולמות שם? אתם יודעים מה פירוש מיטה מחפרת? מיטה מחפרת פירושו יהיה רק זמן אחד שבו תוכל לראות אם מה שפעלת פה השלים את החלל. מי שקורא את הגמרא הזאת ולא מבין אותה יכול להיכנס לאנרבים. אין מה לעשות יותר. בא רבינו יונה ואומר בשערי תשובה, חס וחלילה, לא הבנת בכלל את הגמרא. אדם חילל שם שמיים, מה תפקידו? לקדש שם שמיים. ודאי שיש תיקון. קידוש השם. כמה? כמה שיותר? אלא מאי? את האלף שקל שגנבתי מפה, החזרתי לפה. אבל את החלל שנוצר פה, איך אני יודע אם תיקנתי? את הידיעה מה תוקן ומה לא, זה בעזרת השם אחרי 120. שומעים את רבי יונה, זה ניתוח עצום. אבל זה לא עניינך. גם אל תיכנס מזה ללחץ. הפוך, התפקיד שלך הוא אחד, לקדש שם שמיים. לכן בא רב ואומר, לא בשביל להלחיץ, אתה יודע מה זה חילול השם? נניח שאני הייתי לוקח בהקפה. אולי אפילו הוא לא אמר, נניח שאני הייתי לוקח, אולי הוא אומר, אני לקחתי. וזה יצר חילול השם כי היה סיפור, לא יודע מה. אז עכשיו רב לא בא להגיד, תשמע, אז אי אפשר לחיות בעולם. הפוך. אז מה תפקידי, רב? ראש המוראי בבל, מה תפקידי? לקדש שם שמיים. ומתי אני ידע אם החילול השם של הפעם היא שם עם הבשר, בהתליז, אם החילול השם הזה כופר או לא, וכן 120, יהיו הרבה דברים שאני ידע אז. ובינתיים מה אני צריך לעשות? קידוש השם. כך מסביר רבי יונה. עכשיו תשמעו את סוף המשנה. ובשבת חשבנו על זה ואמרנו את זה בשבת לשנייה, אני חושב שזה מופלא. כל המחלל שם שמיים בסתר נפרעים ממנו בגלוי. סתר זה לאו דווקא בסתר לגמרי. סתר זה במצב כזה שהוא חשבתי שזה לא יצא לשום מקום. לא יצא לשום מקום. ושם שמיים מתחלל על ידי. נפרעים ממנו בגלוי זה עונש קשה מאוד, אבל זה התיקון. כי מה הוא בעצם החילול השם? שדברים הם בסתר, מה פירוש? שם שמיים, אם הוא לא מתגלה כאן, מה בכלל כל התפקיד של הבריאה בעולם הזה? שלא יישאר שום דבר, שלא יגלה את אור אינסוף ברוך הוא. אם אני מגלה את אור אינסוף ברוך הוא רק בשבת, אבל לא ביום שני, זה חילול השם. אני מייצר וקום. אתם יודעים מה אמר משה לפרו? בסוף. לא רק שאנחנו נצא ממצרים, ולא רק שניקח ממך סבכים ועולות, אלא מה? לא תישאר פרסה. זוכרים? לא תישאר פרסה. ומי שיחזור לרגע לסיפור יציאת מצרים יגלה שכל מכת החושך מגיעה מפני שבהרבה פרעו כבר הציע למשה, תצאו כולכם, רק צונכם ובקרכם יוצג. והוויכוח האחרון בכלל לא היה על יציאת ישראל ממצרים, הוויכוח האחרון היה על ביזנס. הוויכוח האחרון היה שמשה רבנו אמר, לא תישאר פרסה. פרובוקציה. סתם, מעצבן. אתם יודעים מה היה הוויכוח? משה רבנו אמר לפרעו, אם פרסה אחת נשארת תפי הרעיון הפרעוני בעולם, לא קרה כלום ביציאת מצרים. יציאת מצרים אומרת שאור אינסוף ברוך הוא חודר בכל העולמות. אם אנחנו יצאנו מפה בפרסה של סוס אחד שנשארה פה, לא עשינו כלום. זה מה שעשה אברהם כשהוא חזר ממלך סדום, מחוט ועד צרוך נעל, ולא תאמר אנוכי השארתי את אברהם. קידוש השם, עוד פעם, השם ונעים, קידוש השם פירושו קידושי. אני לא יכול להיות נשוי מינוס X. או שיש קידושין או שאין קידושין. עכשיו אם אין קצת, אז יש חלל, אז נוצר חילול. אז כל המחלל שם שמיים בסתר, מה שנפרעים ממנו בגלוי, זה כואב מאוד, זה תיקון, זה נפלא. אבל עכשיו באה הסיפה, תחזיקו טוב. נוצר בעולם חילול השם, חילול השם גדול, כולם מדברים, קרה משהו, נוצר בעולם חילול השם. מי שעשה את החילול השם הזה, מי שעשה את החילול השם הזה, היה פלוני. הוא גרם לחילול השם הזה. הוא הוציא משהו החוצה, הוא עשה, הוא פעל בצורה מסוימת, שול מלאיכם, בכבוד. הוא פעל בצורה מסוימת, הוא חילל את השם, הוא גרם לזה במזיד. אני, חבוד, אני שורבבתי לתוך הסיפור. עכשיו, מה פירוש שאני שורבבתי? אני מחובר לזה, אבל את החילול השם לא עשיתי בכלל. אני שוגג, הוא מזיד, אין שאלה. עם כל התירוצים בעולם הוא מזיד, ועם כל ההסברים בעולם אני שוגג. עכשיו תשמעו, זה פלא פלאות. אבל מה נוצר בעולם? חלל, חילול השם. אז מי צריך להשלים את החלל הזה ולקדש שם שמיים? השוגג, כמו המזיד, מה זה בכלל משנה? מה זה משנה אם אתה שוגג או מזיד? זה בכלל לא מדבר על האנישה, אתם מבינים את הסיפה של המשנה? זה מהפכת עולם. המצב הוא חילול השם. יש עכשיו בעיה באינסטלציה? אחד שוגג ואחד מזיד וחילול השם. אם הקדוש ברוך הוא גלגל אותך למקום ששם שמיים נתחלל לידך, יש לך עכשיו שתי אפשרויות. האחת זה להשקיע את כל האנרגיות ולגמור את החשבונות עם זה שהוא המזיד. ויכול להיות שצריך לעשות את זה בכלל, זה נפרד לגמרי. והשני, וזה המהותי, מה קרה כאן בפועל? חלל בשם שמיים. מתגלגל העניין שאתה הוא זה שבעקבותיו נוצר החלל הזה. לשם מה זה יתגלגל? כמו כל משבר. כדי שיהיה קידוש שם שמיים יותר גדול. ואתה עכשיו אחרי הקידוש שם שמיים. זה המשנה. רבי יוחנן בן ברוקה אומר, זה פילי פלאות, כל המחלל שם שמיים בסתר נפרעים ממנו בגלוי. מה אתה צועק? שנפרעים בגלוי, תגיד שכוח. בין אם אתה שוגג, אז למה זה קרה? למה בגלוי? כי אם אתה שוגג וזה קרה בהקשר אליך, משמע שרק אתה יכול להרים פה את הקידוש השם שצריך לעשות. האם זה מחפר? זה בכלל לא עדוי הדיון, מחפר או לא מחפר, זה אחרי 120 בחילול השם. זה גם לא קשור לאנישה, זה קשור להבנת המציאות, לקריאת המציאות, לקריאת התפקיד שלך בקידוש השם. אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. זה הגדרה מאוד... זה אגב נכון בכל המצוות. הרבי מסביר באחת מהשיחות שלו, אנחנו יודעים שבהלכה, הלכה אגב שהעולם לא מכיר אותה כמעט. רק בדברים מסוימים, ברופאים, בדברים אחרים. יש הלכה שלא תעמוד על דם רעך. הלכה? לא תעמוד על דם רעך. עומד אדם על הנהר ורואה פלוני שנמצא בסיכון, אז על פי ההלכה הוא חייב לקפוץ למים, חייב לקפוץ למים ולהציל אותו. לא עשה את זה, הוא חייב במותו. הוא סתם אדם נחמד, הלך שם מטייל ברחוב. העולם המודרני עד היום לא קיבל את זה, לא קלט. דין מאוד מעניין בבית משפט עליון באנגליה לפני כמה עשרות שנים. פסק דין מאוד מאוד מעניין. אחרי זה הוא נותח מכל מיני כיוונים. מעניין מאוד. זה קלאסי לבריטים, שלא ייחסו עליי. אבל זה פסק דין מדהים, עד כמה התורה והעלמא דשיקרא הפוכים. על נהר התמזה, ירום הודו, בלונדון, הלך פעם אנגלי נכבד, וראה מישהו שכמעט טובע למטה בנהר. הוא קופץ והוא מציל אותו ממוות. אין דיון על זה, הוא מציל אותו. בהצלה, כשהוא מציל אותו, הוא מוציא אותו ומתרסק לו הקרסול.
לניצול?
מתרסק הקרסול. הוא מבריא ותובע אותו. אנגליה פה עכשיו. הוא מבריא ותובע אותו, וזה מתגלגל בכל ההיררכיות ומגיע לבית המשפט העליון. ובפסק דין של רוב ומיעוט, אני לא זוכר כרגע מי המיעוט ומי הרוב, בפסק דין של רוב ומיעוט, מוחלט כך, בדעה אחת, בבית המשפט העליון, מוחלט ההחלטה הבאה, ברור שאתה צריך לשלם את זה. אתה חייב בנזקים שלו. זה שאתה הצלת אותו, מגיע לך על זה תואר סר, לפחות. אולי אפילו לורד. זה אציל. זה מוסרי מאוד. אבל אין שום היתר חוקי להזיק לרגליים של בריטי תמים בתמזה. מה פתאום אתה שובר קרסוליים? איזה אין דבר? אלא אם כן תוכיח שאתה רופא ועשית את זה בצורה שהיא מספיק מושלמת. פסק דין? יפה.
אבל הוא לא טבע אותו על העבודה שהוא השקיע בו. היה מקבל את אותו כזה.
יכול להיות. אבל זה פסק דין מדהים. זה פסק דין מדהים. אתם מבינים לאן זה יכול להגיע? הרבי מסביר מה היסוד שלא תעמוד על דם רעך? למה כל כך הפוך בתפיסה שלנו? הרי זה עקום בצורה מחרידה. למה זה כל כך הפוך אצלנו? כי אם הקודש ברוך הוא שם אותך פה ליד הנהר כשהוא תובע, אז למה הוא עשה את זה? כדי שתפסיד את הבנק לפני שסוגרים? סתם להתעלל בך? למה הוא עשה את זה? כי כנראה הקודש ברוך הוא חשב שאתה צריך להרים פה משהו בעולם. אתה צריך לתקן פה משהו. אז לא תעמוד על דם רעך, זו חובה שלך. ואם אתה לא ממלא את החובה הזאת, אז אתה נטבע על זה. ואחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. התחלל שם שמיים. לא ידעת בכלל שזה הולך להיעשות, זה נבלות שאין דוגמתה. עשית הכל כדי שלא. אבל זה קרה. ואצלך זה שוגג לחלוטין שזה קרה. לחלוטין, 100% שוגג שזה קרה. אבל הקודש ברוך הוא גלגל שזה קרה על ידך. אז יש עכשיו שתי אפשרויות. אחת שהקודש ברוך הוא גלגל, עד השם שמיים. והאופציה השנייה היא היחידה שאפשרית פה. לכן אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. לכן מופיעות שתי המילים בחילול השם בסוף המשנה, כדי להגיד זה בכלל לא חוזר לאנישה. ובמשפט אחד לעניות דעתי זה המשך של פרק ד', לא ניכנס, כי לא כולם היו, אבל אנחנו מוכיחים כל הזמן שפרקי מסכת אבות הם בנויים על פי החומשים. דיברנו על זה מההתחלה. בפרק ד' ככה מהר"ל מלמד שפרק א' זה בראשית, שפרק א' זה בראשית, ופרק ב' זה שמות, ופרק ג' זה ויקרא, ופרק ד' זה במדבר, ופרק ה' זה דברים. פרק ו' זה ברייתות, זה קניין תורה. ואלה חמישה פרקי הנשמה של תורה שבעל פה, שהם תורה שבכתב של תורה שבעל פה. כך מלמד אותנו המהר"ל בדרך החיים הלבות. כך בראשית זה משה קיבל תורה מסיני והתולדות וכו' וכו' וכו', וכך שמות ויקרא, לא ניכנס. בפרק ד' יותר מפעם דיברנו על זה שכל עניין ספר במדבר הוא הגילוי של הופעת השם בכל המציאות במדבר, בלכתך בדרך. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד. הכל במדבר, עד כדי שכל החטאים הם בגלל זה. על מה נחתם גזר דינם של אבותינו? עצים ואבנים. סיבה לעצים ואבנים. קדוש ברוך הוא צריך להופיע בעצים ואבנים. מה נחתם גזר דין של משה ואהרון והם לא יכולים להכניס את הקהל בפרשה שלנו? שלא גילו שאפשר לדבר אל סלע. אלא היכו בו. והקדוש ברוך הוא רצה לגלות שקידוש השם, יען לא האמנתם בי, נו, זה בדיוק המשנה, למה? להקדישני לעיני בני ישראל. עכשיו, קידוש השם הוא לא עניין טכני. מה החילוק בין הנס? אם אתם מבינים קידוש השם בתור נס, אז נראה אתכם מוציאים ממתה מים מסתה. מה אכבר זה נס היה עם מתה? מה זה משנה? אז אומרים הפרשנים, אבל הוא נתן פעמיים. תעשה שלוש פעמים, אני מרשה לך. העיקר תוציא מים, נראה אותך. החידוש הוא לא הנס שיצאו מים. החידוש הוא לגלות לעולם שדבר השם הוא המחיה את כל ההוויה. וברוח פיו כל צבאם. וממילא אפשר לדבר אל הסלע והוא ייתן ממיו. שואל הרמב"ן את רש"י, אם זה היה החטא שמשה רבינו היה צריך לדבר, ובמקום לדבר הוא עיקה, אז הקדוש ברוך הוא יטעה אותו לשיטתך, כי הוא אמר לו קח את המתה. אז למה קח את המתה? הרי לא צריך את המתה. היה אומר לו אל תיקח את המתה, דיברתם אל הסלע. התשובה לשיטת רש"י היא תשובה מדהימה. זה היה בדיוק הניסיון. קח את המטה ש-40 שנה היה צריך להקות בו כדי לקרוע את הים, כדי להפות ביאור, כדי לעשות עם הצפרדי. קח את המטה, תחזיק אותו ביד, ותגיד, אתם רואים? עכשיו תשמעו, not for use anymore. זהו, לא צריך יותר מטה. מהיום מדברים אל הסלע. והטבע, ההוויה, מגלה שהיא חיה מדבר השם. ואז מה יקרה? יתקדש שמו. כי מהו קידוש שם השם? שכל מה שיש פה זה שם השם. מה מקיים את העולם? האותיות שבהם נברא העולם. איך מתחיל שער האיחוד והאמונה? לעולם השם דברך הניצב בשמיים. כלומר, כרגע מה שמחיה כל דבר, כל פרט בהוויה, זה דבר השם. להגיע לגאולה של קידוש שם שמיים, זה לגלות את זה בדיבור. ממילא במדרגת ישראל ומשה ואהרון, מה היה? לא האמנתם בי להקדישני. לוותר על הדיבור הזה ולעשות את זה בפעולה. לכן המשנה הזאת היא המשך ישיר של הפרק, היא המשך ישיר של המשניות הקודמות. מה היה לפניכם? בן זו מה אומר? נו, ברצף של שנייה. בן זו מה אומר? איזה הוא חכם? איזה הוא גיבור? איזה הוא מכובד? לא המכובד, אלא זה שלא יכול להיות בריאה שהוא לא רואה בה את דבר השם. איזה הוא חכם? זה שלומד מכל אדם. בן עזאי אומר, אני אומר את זה בשניות, דיברנו על כל אחד מהם שעות ארוכות. בן עזאי אומר, כל החלוקה בין מצווה קלה לחמורה היא עוד פעם לראות את הדברים חיצונית. אבל שכר מצווה, מצווה. זוכרים את ההסבר שאמרנו? שכר מצווה, מצווה פירושו שהמצווה היא רצון הקדוש ברוך הוא. איברים במלכה, היא רצון הקדוש ברוך הוא בעולם. ומהו שכר המצווה? שאתה עושה פה את המצווה, וכאן בעולם הזה, הדומה לפרוסדור, זה יהיה אגב סוף פרק ד', לקראת הסוף, זה כל המהלך של הפרק. וכאן בעולם הזה אתה לא רואה מה אתה פועל במצווה הזאת, אתה לא רואה איך נוצרה צוותא בין הקדוש ברוך הוא לכאן, זה מצווה. סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מה זה כי זה כל האדם? כי כל מגמת הבריאה של האדם בעולם זה לגלות את זה. האדם, האדם, אדם, האדם, פירושו, שהוא מן האדמה, כדי לגמי, הוא בדמותו כצלמו, לגלות את זה בכל האדמה. ואז בא בן עזאי במשנה הבאה, אתם רואים את הרצף במשנה ג' ואומר, הוא היה אומר, אל תהי וז לכל אדם ואל תהי מפליג לכל דבר, שאין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום. זה במדבר. אין דבר שאין לו מקום. אתה שואל מה התפקיד של היתוש הזה? בוא נגלה. בלך תכה בדרך, זה מדבר. זה לא ספר הקורבנות, זה ספר המדבר. ואז באה המשנה הבאה, הרצף. רבי שיבנה אומר, דיברנו על זה בהרחבה, משנה מדהימה, מאוד מאוד הווי שפל רוח, שתקוות אנוש רימה. ודיברנו על ההבדל בין שפל רוח לענבה. מה זה שפל רוח? תהיה שפל רוח, זאת אומרת יש גאות ושפל, ואין אדם שאתה עומד מולו ולא רואה מה יש בו, שלך אין. הגדול שבקרימינלים. האם אתה מאוד מאוד הווי שפל רוח? אז בא רבי יוחנן בן ברוקה ואומר, כל המחלל שם שמיים בסתר, מה זה משנה בכלל אם זה בסתר או לא? הרי לכאורה אם זה חילול שם, אמרנו שם זה נעים, הגילוי, אז אף אחד לא יודע. אם לא כל הארץ כבודו עכשיו מתעכב, תגיד תודה שנפרעים ממך בגלוי, לא עלינו. כי כשנפרעים ממך בגלוי מאפשרים לך לגלות ששם שמיים יכול להופיע. ואחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם, מפני שאם נתגלגל ששם שמיים התחלל, אז אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. זה הסדר. ואז באה המשנה הבאה, נראה אותה ככה בקיצור גדול בגלל הזמן, נצליח אבל להיכנס אליה. נצליח כמה דקות, בסדר? אז נצליח ככה מהיר מהיר, כי אנחנו רצים לחש אליה. באה המשנה הבאה, ואחר כך זה רבי צדוק, זה גבלת. רבי ישמעאל בנו אומר, רבי ישמעאל בנו שאל רבי, שאל רבי יוחנן בן ברוקה. אגב, בכל הסידורים זה הגרסה, רבי ישמעאל בנו? לא. איך אצלך כתוב? רבי ישמעאל אומר. בדיוק. אז זהו, אז רבי ישמעאל אומר, יש גרסה שזה רבי ישמעאל ורבי יוסי. בסדר? גם הפעם פחות נכנסתי לשמות, מקוצר הזמן, ננסה להיכנס לזה בפעם הבאה. כן. רבי ישמעאל בנו אומר, אצלך באתי כתוב בן רבי יוסי? בר רבי יוסי. אז רבי ישמעאל סתם זה רבי ישמעאל ברבי יוסי. אבל לפי הגרסה שלנו במשנה זה רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה. רבי ישמעאל בנו אומר, הלומד על מנת ללמד, מספיקים בידו ללמוד וללמד. והלומד על מנת לעשות, מספיקים בידו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. זאת סוגיה גדולה, 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 שקשורה לתלמוד ומעשה. הפירוש הפשוט, הפשוט של המשנה, יש אגב גרסה אחרת כאן. ישנה גרסה הפוכה, שבה כתוב הלומד על מנת ללמד, אין מספיקין בידו ללמוד וללמד. והלומד על מנת לעשות, מספיקין בידו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. הגרסה הזאת הבינה את המשנה כך. הלומד על מנת ללמד מתאר על פי הגרסה הזאת אדם שלא לומד לעשות בכלל, אלא במגמה לפרנסה, לכבוד. הוא לומד על מנת ללמד. על פי הגרסה הזאת ברש מתואר תיאור שלילי, ואז אומרים הלומד על מנת ללמד לכאורה הוא מקיים מצווה גדולה ושיננתם לבניך, מספיקין בידו ללמוד וללמד. כי לא קרה כלום. כי הוא לא הולך לתרגם את התורה לעולם המעשה. כי זאת תישאר תורה שלא תקדש שם שמיים. אתם מבינים מה זה תורה שתקדש שם שמיים? שהיא תרד אל המציאות. אנחנו בחומש במדבר, זה פרק רביעי, אין מה לעשות. זה רצף. החידוש הזה של המהר"ל הוא מהפכת עולם, מה שקורה במסכת אבות אחרי ההבנה הזאת. אבל הלומד, אז לפי הגרסה הזאת, אין מספיקים בידו ללמוד וללמד. והלומד על מנת לעשות, כלומר, הוא מבין שהתורה חייבת להופיע בכל החיים. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בשביל לעשות. מספיקים בידו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. אבל זה לא הגרסה שלנו, כי על פי הגרסה שלנו גם ברישא מתואר אדם חיובי. הלומד על מנת ללמד, איך כתוב אצלנו? מספיקין בידו, ללמוד וללמד. והלומד על מנת לעשות, לכאורה היה צריך להיות כתוב מספיקין בידו ללמוד ולעשות. תלמוד לומר, לא. מספיקין בידו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. רבי עובדיה בר תנורא, שככה גורס, כמו הגרסאות שלפנינו כנראה, אומר שמדובר כמובן בשני צדדים חיוביים, אבל מעמתים ביניהם. הוא זוקף את זה לסיפור שמופיע בגמרא על ההבדל בין רבא לאביי. הגמרא מספרת במסכת ראש השנה, אני קורא את דברי רבי עובדיה בר תנורא מלשונו. כתוב בבר תנורא כך, והכי פירושו, הלומד על מנת להיות תמיד, לומד על מנת ללמד, הכוונה היא לא על מנת ללמד במובן הפוזיטי של עכשיו אני מלמד, אלא הלומד על מנת כל חייו לעסוק בתורה. עצם הלימוד אגב הוא על מנת ללמד, כי החובה ללמוד תורה באה מהפסוק ושיננתם לבניך. חובת לימוד תורה היא החובה ללמד. אז הוא לומד על מנת כל ימיו לעסוק בללמד. ואין בדעתו, לא באופן שלילי, להיות גומל חסדים עם הבריות. לא שהוא לא ייתן צדקה ושהוא לא יהיה נחמד. הוא לא הולך להשקיע בזה זמן. הוא אומר, מה שעם ישראל צריך עכשיו זה תורה, אין לי זמן לשום דבר אחר. אדם עצום. והדוגמה שהוא מביא כרבא. רבא בר דעסק בתורה, זו גמרא במסכת ראש השנה, ולא עסק בגמילות חסדים. חז"ל אומרים שרבא לא זכה להאריך ימים. והתשובה הייתה, הוא עסק בתורה, ולא עסק בגמילות חסדים. עכשיו, לכאורה, אפשר היה להגיד, אם הוא לא הולך לעשות, אז אנחנו לא נקבל גם את מה שהוא הולך ללמד. אומר רבי תנורא, אף על גב דיבאי לילי עסוקי נעמי בגמילות חסדים, למרות שהוא צריך לעסוק גם בגמילות חסדים, מכל מקום, בכל זאת, מספיקין בידו ללמוד וללמד, ותהיה מחשבתו נעשית. זה מעניין מאוד. כי בעצם גם בללמד יש חסד. כי בעצם בללמד הוא לא עושה חסד עם הבריות, אלא הוא עושה חסד בדבר אחד, הוא מעביר את דבר השם בעולם. יש, הוא מעביר את דבר השם בעולם. אגב, גם מבחינה מעשית, הלכתית אפילו, כתוב שדיבור יש בו מימד מסוים של עשייה. זה נקרא בהלכה הקימת שפתיים, הוא יקם את השפתיים. עכשיו פה זה לא יקום שפתיים, צריך להבין עוד פעם, בהמשך למשנת קידוש השם שדיברנו, זה המשך רציף. אם מבינים את המושג קידוש השם, מה זה לקדש את השם? אשר קידשנו במצוותיו. אז איך מקדשים את השם? הוא לומד על מנת ללמד, אז מספיקים בידו ללמוד וללמד. אבל הלומד על מנת לעשות, שהוא רוצה לעסוק בתורה ולהיות גם כן גומל חסדים כאביי דעסק בתורה ובגמילות חסדים, זו סוגיה מרתקת בראש השנה שדנה בסוגיה הזו, ועל פיה הוא בונה את המשנה. וכאן הייתי צריך לכאורה להגיע למסקנה שמספיקין בידו לשמור ולעשות, והוא יקבל פרס ישראל על החברה. אבל ללמד הוא לא ברמה של מה שהיה יכול לעשות אם הוא היה עוסק נטו בללמד. באה ההפתעה של המשנה ואומרת, לא, מספיקין בידו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. כלומר, מספיקין בידו להשלים מחשבתו ויזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. כאביי. יפה. וזו הגרסה שרבנו עובדיה בר תינור המעדיף, הוא מביא את הגרסה השנייה, ויש מפרשים הלומד על מנת ללמד, בשביל שיקרא רבי, וגורסים אין מספיקין בידו ללמוד וללמד, מה שאמרתי לפני רגע, וברוב הספרים מצאתי כגרסה הראשונה, והיא העיקר. אז זאת הגרסה שלפנינו, ואז החידוש שלה זה שהלומד על מנת לעשות, מספיקין בידו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. כשהרעיון הוא כמה שם שמיים מתקדש דווקא על ידי שאתה מגיע עד לעולם העשייה ממש. זה יסוד גדול מאוד. אבל צריך לנתח אותו ניתוח הרבה. מה, הזמן? אנחנו חייבים לעצור? איי, איי, איי. כמה זמן נסיעה? פה. טוב, אז אנחנו באמצע. אנחנו באמצע ונמשיך. זה שייך לדבר גדול מאוד, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל זה שייך לכל המושג של תלמוד גדול שמביא לידי מעשי. בדיוק. מה הכוונה שלך בלימוד? ומה כוונת הקודש ברוך הוא בבריאה? עוד פעם. פרק ד' עוסק בשביל מה הקודש ברוך הוא ברא את העולם. זו סוגיה מאוד גדולה. שמה הקודש ברוך הוא ברא את העולם? אני אומר לכם בחצי שנייה, וזה נדבר על זה בפעם הבאה. יש בספר בראשית, יש אפשר שם? כתוב שם שהקודש ברוך הוא בא אל אברהם אבינו, הקודש ברוך הוא בא אל אברהם אבינו, אבל לא זה המשנה, זה רק נקודה אחת. המשנה היא הרבה יותר, אנחנו ניכנס אליה בפעם הבאה. והמשנה הזאת היא הקדמה לרבי צדוק. אתם יודעים מה רבי צדוק אומר? אל תעשם עטרה להתגדל, ולא קרדום לחפור, וכל המשתמש בכתרה של תורה גמר, וכל עניין התורה הוא לגלות איך הכל 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 שייך למציאות. ואם יש נקודה אחת שהיא לא מקשרת את התורה עם המציאות, אז זה חילול השם. איך נוצר חילול? חילול נוצר על ידי וקום. איך נוצר וקום? וקום לא נוצר על ידי שאני אומר אין השם בעולם. לכן אני חוזר למשפט, זה לא חילול, הוויה. אי אפשר לחלל את השם. את מה אפשר לחלל? את הנעים, את ההופעה. איך מחללים את הנעים? על ידי זה שאומרים יש תורה, רק היא לא קיימת בו. הפוך, תגיד אין תורה זה פחות נורא. אבל יש, רק אתה לא מוריד אותה אלא. זה, טוב, נעמוד בזה. החתם סופר טוען שזה מה שקורה לאברהם אבינו בסדום. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא אגיד לאברהם אבינו מה אני הולך לעשות בסדום, ואברהם היה ילד גוי גדול ונברחו בו, אני לא אגלה לו, אני חייב לגלות לו. כי הרי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. שואל החתם סופר, זה רק החתם סופר יכול לעשות. שואל החתם סופר, לא הבנתי. הקדוש ברוך הוא החליט לגלות לאדם משהו, קוראים לזה נבואה. היו עוד נביאים שמעתם עליהם פעם? ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, הושע, עמוס. איפה ראיתם נביא שלפני שנותנים לו את הנבואה, כותבים לו ברזומה את הקורות חיים? למה אני הולך לדבר עם אברהם? הוא בחור מצוין! כי הוא יהיה לגוי גדול וידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ובהתנהגות הוא קיבל ראוי לשבע. מה זה קשור? נחמד מאוד, הכל טוב. אני רוצה לגלות את הנבואה לאברהם. למה ההתנצלות? מה, הוא פחות מעמוס? הוא פחות מהושע? הוא פחות מרבקוק? שאלה טובה. כך שואל החתם סופר. רק החתם סופר יכול להגיד את זה. אומר החתם סופר, בטח שהוא פחות. ודאי? איך קיבל חבקוק נבואה? איך קיבל יחזקאל נבואה? כי הוא התנתק מהמציאות. אז הוא נפל בתרדמה, ובא כל אלוקי, והוא ראה מעשה מרכבה על נהר כבר, והוא אמר לו, בן אדם, והוא פנה אליו. יפה. כי כדי לקבל נבואה, צריך להתנתק מהמציאות. זו נבואה. אבל אברהם אבינו, במה עסק כל הזמן? בלגייר את האנשים. בלהכניס אורחים, בלראות עם הרגליים של הבדואים שנכנסו כבר נקיות, אולי הם צריכים לאכול. אז הוא לא יכול להגיע לרמת נבואה כזאת. שמור, כך הוא אומר שם. הוא לא יכול להגיע. אבל, אז איך אני אגלה לו? אבל ידעתיו שלמה הוא לא הגיע למדרגה הזאת, כי מעניין אותו דבר אחד. למען לצוות את בניו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, זה מה שמעניין אותו בעולם. כי היה אומר אברהם, אני מצטט את החתם סופר, מה רצונו של בוראי? שעסוק בסתרים ועברה מלאך? זה מושג קבלי. וכי אין לו די מלאכים למעלה? הוא צריך עוד אחד. או שרצונו שיתקדש עם שמיים ברגליים פה. זה גבל. אמר הקודש ברוך הוא, מספיקים בידו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. זה סוד גדול. אבל זה שייך למהלך יותר ארוך. אז לזה ניכנס בעזרת השם בפעם הבאה. שיהיה מזל טוב. בשורות טוב.